שלום וברכה. אנחנו יודעים שיש בגמרא כל מיני מקרים שהם לא ריאליים. בפירוש, דברים שנראים לנו כבלתי אפשריים, וכאלה כל מיני סוגיות שתכף אתם תראו, גמרא במסכת חולין, דף עין עמוד א', אומרת ככה. הדביק שני רחמים, ויצא מזה ונכנס לזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מצווה להביא פטר רחם של בהמה לבית המקדש, זה הבכור נקרא, ואז מקרים אותו על המזבח בבית המקדש. שאלה, מה זה בכור? בכור בפשטות זה הוולד שנולד אצל בהמה שאף פעם לא ילדה. ולד אחר לא היה לה, לא הפילה, לא היה לה שום דבר, כאילו זה הוולד הראשון שלה. עכשיו, כשהוא נולד, אז הוא נחשב בכור, ואז מקריאים אותו לבית המקדש. עכשיו, מה יקרה אם הוא יוולד לא ישר לאוויר העולם, אלא הוא יעבור מרחם של בהמה אחד לרחם של בהמה אחרת, הן עומדות צמודות, שתי פרות, עומדות צמודות זו לזו, והוולד עובר מרחם של בהמה שהיא פעם ראשונה מולידה, לבהמה השנייה שהיא כנראה לא פעם ראשונה מולידה, ואז הוא יוצא מהרחם של בהמה השנייה לאוויר עולם. האם העגל הזה הוא נחשב לבכור או לא? זאת השאלה שגמרא שואלת במסכת חולין. אתם יודעים, זאת אומרת, המציאות היא באמת לא ריאלית לכאורה. אין דבר כזה. באמת השאלה שם זה מה משמעות הלידה? מה הפירוש לידה? לידה זה כשמישהו עוזב את הרחם של אמא שלו, או שהוא יוצא לעולם, הוא כבר נכנס לאוויר עולם. לכאורה זה דבר נראה כאילו לא משמעותי, ופה זה מאוד משמעותי. גמרא רוצה לנסות להבין, כמו שאנחנו לומדים מה זה רגע המוות, אנחנו רוצים גם להבין מה זה רגע לידה. מה פירוש הלידה? ואז היא מעמידה את הסיטואציה הזאת, שנראית פשוט עזויה. כן, אצלכם במקור מספר אחת. הדביק שני רחמים, ויצא מזה ונכנס לזה, מהו דידי פטר? דלאו דידי לא פטר? או דילמה, דלאו דידי נמי פטר? תקו. אין תשובה לשאלה הזאת. כביכול, כן, יש, זאת אומרת, אפשר להסתכל את זה ככה, אפשר להסתכל ככה, יש כל מיני מצבים. אבל מה שהכי בולט כאן זה שזה מצב כמעט בלתי אפשרי. וכאלה מצבים לא ריאליים מלאים בגמרא. כל מיני סיפורים, כל מיני דברים שהם פשוט לא ייתכנו מבחינה טכנית, מבחינה פיזיולוגית. כביכול, דברים לא ייתכנו. אני יודע שם כל מיני סוגיות, אתם בטח בעצמכם יכולים להגיד לי את הסוגיות הללו, על מישהו שם, יש מצווה ששילוח הקן, כי יקרא כאן ציפור לפניך, כן, אנחנו מדברים שאם אדם מוצא את הקן של הציפור בדרך, על העץ או על הארץ, כתוב. כן, אפרוחים, ביצים, והם הרובצת על הבנים, שלחתי, שלח את האם. צריך לקחת את הביצים או את האפרוחים בלי שהציפור רואה את זה, בלי שהיא נמצאת שם. צריך קודם כל לעשות מצווה של לוח הקן. השאלה, איפה הקן? אם הקן הוא כתוב בפסוק על העץ או על הארץ, ואם זה נמצא על הספינה בים, אז זה כבר לא על עץ ולא על ארץ. אולי שם אנחנו פטורים, לא צריכים לעשות מצוות שלוח הקן. אז אז על זה דן הגמרא, ואז היא שואלת כל מיני אפשרויות. אם זה נמצא נגיד על הספינה, אז שם לא. ואם זה נמצא על הראש של בן אדם, כן ציפור? זאת השאלה. אדם כאילו פשוט נרדם, לא שם לב, ובינתיים שם ציפורים עשו אצלו זה, או שלגברת הייתה תסרוקת מאוד מפוארת, שהציפורים החליטו להטיל שם ביצים. כאילו, מה זה השאלה הזאת בגמרא? מה היא מדברת? אבל זאת שאלה, היא שואלת אותה. ויש עוד כל מיני מצבים, כל מיני כאלה דברים שהם לא ריאליים בפירוש. למשל, אחד המצבים שם, גמרא אומרת, אתם יודעים שאסור באותה עגלה לרתום את שור והחמור. זה נקרא כליים, יש כל מיני סיבות לזה, לא משנה למה. אסור לרתום. גמרא שואלת, ואם אנחנו נרתום עז יחד עם דג, האם זה יהיה כליים? עוד מקרה, עוד דוגמה, גמרא אומרת, אם אישה תוליד בהמה, זה שם, תוליד במקום ילד, יצא לה שם איזה עז קטן או כבשה, או להפך, אולי אתה מוצא ברחם של פרה, היא מולידה, והיא מולידה תינוק של בן אדם אמיתי. מה נעשה? האם מותר לאכול את התינוק הזה? כן, גמרא שם שואלת, מה זה מקווין בשבילות הללו? האם אולי אפשר לאכול את הכבשה שנולדה מהאישה? תסתכלו אצלכם, זה מקור שתיים. באי מני רבה עד הבר אהבה מהבאי לרבי מאיר דאמר, בהמה במאי אישה. בהמה במאי אישה. ולד, מעליה הוא? אדם במאי בהמה, מה היא? ואז גמרא אומרת, מה אתה שואל שאלות כאלה? מה היא נפקא מינה? לאישרוי באכילה. כאילו, אפשר להתיר את זה, לאכול אותו. ואז יש דיון שלם, ותשובה היא, כן, אז מתחילים, מה זה? מה כל השאלות הללו? מה זה? אין להם זמן, כאילו, יש להם יותר מדי זמן להתעסק בכל מיני דברים המופרכים לכאורה וכל זה. אלא, אני חושב שכל השאלות וכל המצבים הללו, זה כדי ללמד אותנו לחשוב בצורה מופשטת. מחשבה עקרונית. גמרא מביאה המון 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 דוגמאות שכאלה כדי להסביר לנו שמציאות היא לא צריכה להגביל אותך בחשיבה. אתה צריך ללמוד לחשוב בעיקרון. בעיקרון זה דבר ככה או ככה. מה היסודות? מה השורשים? צריך לחשוב בצורה מופשטת. במציאות זה לא יוצא? בסדר, בינתיים לא יוצא. אולי אתה לא מכיר כל כך את המציאות. אולי אתה לא יודע. אולי זה נראה לך שזה בלתי אפשרי. אחר כך פתאום מדע יתפתח ויתגלה שזה כן אפשרי. יהיו כאלה הרבה מקרים. למשל, אני יודע, מגדל פורח באוויר. זה גמרא מאוד ידועה במסכת סנהדרין, מפורסמת. עד לפני זמן מה, אנשים חשבו שזה בלתי אפשרי. פתאום יש צ'לנג'ר ויוסטון וסויוז וכל מיני שם בייקנור ופתאום, וופ! אתה רואה שכן, דיסקאברי פורח באוויר, מגדל פורח באוויר, יש כזה דבר. ויש עוד המון דוגמאות כאלה שנראים לך שזה בלתי אפשרי, נדעי כמו בור המתגלגל, יש במסכת בבא קמא, בור המתגלגל, איך בור המתגלגל, בור זה בור, איך הוא בור מתגלגל, איך יכול להיות? פתאום, הופ, לפני כמה שנים רוסים עשו פצצת וקום, שהיא פצצה שהולכת ובולעת כל מה שהיא פוגשת בדרך, פצצה מאוד מתוחכמת, מיוחדת. פתאום אתה רואה שיש בור המתגלגל. זאת אומרת, גמרא מוציאה אותנו מקופסה. גמרא מלמדת אותנו לחשוב בצורה מופשטת. זאת אומרת, אנחנו לומדים על ידי מקרים עזויים לכאורה שכאלה, אנחנו לומדים לחשוב ככה שהמציאות לא תגביל אותנו לחשיבה. כי מה שאתה חושב שזאת מציאות, זה לא. זה המסר של גמרא. אתה חושב שאתה יודע מה זה מציאות? אתה אומר, בלתי אפשרי, אין דבר כזה שהילד יוולד מבהמה. לא יכול להיות. פתאום עולם מתפתח, פתאום אנחנו שומעים על, על העיקרון של אם פונדקאית, ופתאום אפשר לעשות הפריה חוץ גופית, ואולי במקום להטיל את הביצית מופרת בגוף של אישה, אפשר לעשות את זה בגוף מלאכותי או בגוף של בהמה. מה אתה יודע? אתה חושב שזה גמרא, זה לא יכול להיות, כן, אתה יושב כזה במין, במוגבלות שכלית שלך, בהתנסות הגסה, ואומר, מה זה פה, מה זה, זה לא יכול להיות. כי אתה חושב פרימיטיבית. ואז גמרא אומרת, תפתח את הראש, תעזוב, שטויות, מה זה, זה, זה יכול להיות, לא יכול להיות, מה אתה יודע? מה אתה יודע על העולם הזה? מה אתה יודע על מציאות? מה יכול להיות, מה לא יכול להיות? אתה חושב שאתה יודע. תלמד עוד קצת, תעמיק, ואתה תגלה שיש דברים שאולי גמרא כתבה, וזה ייתכן בהחלט שאתה חושב שלא. אז לכן, בוא נעזוב, אומרת, כן, כל הסוגיות הללו, אומרים, בוא נעזוב את דעתך על העולם, ונתחיל ללמוד. והלמידה היא למידה מופשטת. כמו שאמר איינשטיין, אחד המשפטים הכי מפורסמים שלו, אומר, the imagination more important than knowledge. הדמיון יותר חשוב למדען מהידע. כי הידע שלך דבר מוגבל. ואימג'יניישן, הדמיון, הוא יכול להוציא אותך וללמד אותך ולהביא אותך לתגליות מדעיות כאלה שידע שלך לא היה נותן. מצד שני, שאלה כאן מתעוררת, אז למה גמרא לא אומרת לנו את הדברים הללו בצורה מופשטת? למה היא צריכה להביא לנו כל מיני מצבים כאלה שנראים בלתי אפשריים? אז תגיד ישר, עקרונות מופשטים, ואנחנו על פיהם נלמד ונבין, וישר נלמד כאילו נוסחאות מתמטיות או רעיונות פילוסופיות, או, כן, כאילו אפשר היה לחשוב בצורה כזאת. אבל אני חושב שהרעיון מרכזי, אחד הרעיונות מרכזיים של, של תורה מלמד אותנו, אולי זה דברים הבסיסיים ביותר, זה שהעולם העליון הוא לא שם. זה לא מעין הכל נוסחאות או קבליות, ראשי תיבות וכל מיני שם מילים שאתה לא מבין אותם, משהו כזה מופשט, מופשט לחלוטין. או דברים, נוסחאות מתמטיות, או איזשהם עוד דברים שאתה בעצם לא מבין, שזה איפשהו שם, עולם עליון. גמרא רוצה להגיד לך שחיים הפשוטים, מה שאתה חי, יום-יום, הבהמות, הצמחים, המיקרופון והעננים, זה דברים שהם כולם מגלים את עולם אינסוף. כמו שהיה מקרה, סיפור מפורסם על רבי נחמן מברסלב, שהוא נסע לארץ ישראל, אז כשהוא חזר משם, אז הוא נתן שיחה לתלמידים שלו, כאילו שיעור, נתן על טיול שלו בארץ ישראל. הוא דיבר, 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 כשהוא גמר לדבר על, על ארץ ישראל, אז אחד התלמידים שלו שאל לאיזה בחינה קבלית בספירות הרב התכוון כשדיבר על ארץ ישראל. אז הוא הבין שכל מה שהוא דיבר איתם וסיפר, מה שהוא עשה פה בארץ ונסע לירושלים והגיע שם מנמל באקו, בחיפה ונסע לשם, כל הדברים האלה הם אוטומטית תרגמו את זה למושגים קבליים. אז הם בכלל לא הבינו מה שהוא דיבר, הם ישר חשבו בצורה מופשטת. אז הוא אומר, לא, ארץ ישראל האמיתית הזאת, עם אלו הבתים ואלו החצרות. זאת אומרת, ניתוק, כשאתה חי עולם בניתוק, זאת אומרת, או שאתה רואה רק בני אדם, רק חצרות, רק בתים, אתה לא רואה את המימדים אלוקיים של ארץ ישראל, אז אתה לא ממש בארץ ישראל. ומישהו שחושב רק הדברים המופשטים ועולמות עליונים, והוא עובר שם ממימדים למימדים, גם הוא לא כל כך בארץ ישראל. כל העניין זה השילוב, חיבור, הבנה שהחיים שלנו, עם כל מה שקורה פה, לזה יש ערך אינסופי. כמו שאמר שמואל, אני מכיר את ידועים לשבילי רקיע כשבילי נהרדיה. זאת אומרת, עיר שלו. זאת אומרת, הכל אנחנו, זה, הכל זה מול זה. זה בעצם מערכת אחת, דבר בעצם יסוד אחת. וגמרא מלמד אותנו על ידי זה שהיא משתמשת במונחים הפשוטים על שור ומספרת לנו על בור ומספרת לנו על כל מיני דברים בנאליים כאלה שכחים. ואז אתה מעמיק בהם, כמו שאנחנו ראינו שם, בנעל, ומה זה אור, ומה זה וזה, כשאתה מעמיק בהם, אתה רואה עולמות אין ספור, לא שם, פה. מה שאתה עושה יום-יום. זה הרעיון של הגמרות שהתחלנו, כאילו, שראינו אותם בתחילת השיעור. אבל יש מקרים כאלה שהם יותר קשים למה שאני עכשיו סיפרתי לכם עד כה. יש מקרים שהם לא רק שהם סותרים את המציאות, אלא יש מקרים שהם סותרים היגיון. וזה שאלה הרבה יותר קשה. למשל, אתן לכם דוגמה. יש גמרא שאומרת ככה, אולי באמת אני כן אצטרך לצייר, כן. יש גמרא ששואלת שאלה כזאת. יש לנו מקום מסוים. רק שנייה. לא, רגע. יש לנו מקום X מסוים. ולמקום הזה יש שני שבילים, שביל אחד ושביל שני. זה גמרא במסכת פסחים. כן. שני שבילים, בשביל אחד, באחד מהם יש קבר בדרך. והנה בן אדם הולך בשביל אחד, ומגיע לבית דין ואומר, אנחנו יודעים בוודאות שבאחד משבילים יש קבר ולא יודעים באיזה מהם הקבר הזה נמצא. ובא בן אדם לבית דין, שואל, האם אני נתמתי? אני עכשיו הבאתי טהרות בבית המקדש, והאם דברים הללו, כל מה שקשור עם התומה, כמו שאתם יודעים, אדם שעובר בכביש או בדרך שמתחת לכביש הזה קבור בן אדם מת, מישהו שהוא פגר, אז מי שהולך מעליו נטמא. ואז אסור לו להקריב קורבנות, אסור לו לעסוק בטהרות בבית המקדש. אז זה אסור חמור, איסור חמור. והנה הוא מגיע ושואל בבית דין, האם אני טהור או לא, כדי לעבוד בבית המקדש, או להשתמש בתארות, או דברים שאני שם הקרבתי, הם עדיין יש להם ערך. אז בית דין אומרים לו, לא, אתה טהור. כי לא יודעים באיזה עברת. טוב, יופי, תודה רבה. בא חבר שלו ואומר, אני עברתי בשביל שני. האם אני טהור? גמרא אומרת, כן, אתה טהור. זה פרדוקס. לא ייתכן ש... ברור שאחד מהם בטוח הוא צריך להיות תמה. אומר, כן, כן, אתה טהור. אפשר להגיד, בגלל שספק, ספק טהרות לכולה, באמת זה לא, אבל זה לחומרה. אבל נגיד, הם החליטו לכולה. אבל בעיה היא שאם יבואו שניהם בבת אחת לבית דין ויגידו, מה לגבינו? אנחנו שנינו עברנו, אני בשביל א' ובשביל ב' וזה וזה זה. האם אנחנו תיאורים? גמרא תגיד, שניכם תמיים. זאת אומרת, אם הם באים כל אחד בפני עצמו, שניהם תיאורים. באים ביחד, שניהם תמיים. הסבר אחר לאותה סוגיה זה שהם באים ביחד או באים בנפרד, הם יהיו שניהם טהורים. מתי זה הם יהיו טמאים? אם אחד מהם יבוא, זה ככה דעתו של רבי יוחנן, אם אחד יבוא ויגיד, אני וחבר שלי עברנו ביחד. האם אנחנו טמאים? אז הוא יגידו, שניכם טמאים. אבל אם הוא יגיד, אני, ואחר כך חבר יגיד, אני, שניהם טהורים. יש כל מיני אפשרויות להבין את זה ככה. תסתכלו, כל הסיפור הזה שאני סיפרתי לכם אצלכם במסכת פסחים דף י' עמוד במקור 5. דתנן, שני שבילים, אחת טמא ואחת טהור, והלך אחד בהן ועשה טהרות, ובא חברו והלך בשני ועשה טהרות. רבי יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טהורים. שניהם, בבת אחת, תמיים. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תמיים. אמר רבא, ויתאמר רבי יוחנן, בבת אחת דברי הכל תמיים. בזה אחר זה דברי הכל טהורים. ולא נחלקו, אלא בבוא לשאול עליו ועל חברו. רבי יוסי מידה מלא לבת אחת, ורבי יהודה מידה מלא זה אחר זה. זאת אומרת, אם הם שואלים בבת אחת, הם תמים. כל אחד בפני עצמו, תיאורים. דבר הזה הוא נגד היגיון. זה דבר מה שנקרא בלוגיקה, דבר נקרא פרדוקס. שיש בתוכו סתירות, סתירה פנימית, לוגית. ובאמת... אנחנו מבינים וזה נשארים בתימה, בתקו, אין מה לומר, כן? זה פרדוקס. והנה מציאות הולכת ומתפתחת הלאה, ועולם הפיזיקאי, מדעי, הולך ולומד עוד דברים ועוד דברים ועוד, ופתאום אנחנו מגלים שיש דבר כזה בעולם, שהיגיון שנראה לנו כהיגיון, זה לא בדיוק היגיון. וכל חוקי לוגיקה שאנחנו מכירים, זה חוקים ששייכים לסוג מסוים של לוגיקה. והלוגיקה הזאת נקראת קלאסית, אבל יש סוגים שונים. יש לוגיקה אסוציאטיבית, יש לוגיקה דינמית, יש לוגיקה פרדוקסלית, יש כל מיני סוגים. ובזמן האחרון פתאום עכשיו מתגלה שיש לוגיקה קוונטית, יש מונח כזה. ממש מונח אפשר, שמדברת על היגיון שונה ממה שאנחנו מכירים. וכל מה שדיברנו בתחילת השיעור על הסתירה בין גמרא ובין המציאות, פתאום אנחנו מגלים אותם הסתירות גם בין גמרא הזאת, למשל, שאנחנו עכשיו רואים אותה, ובין צורת החשיבה המדעית. שחשיבה המדעית באה היום לנו ואומרת, מה שאתה חושב שזה תיאורטית בלתי אפשרי, זה כן אפשרי. למשל, אנחנו, אחד מיסודות הלוגיקה קלאסית, זה שדבר אחד לא יכול להיות בבית ובנה אחת בשתי מקומות. כן? זה היגיון, זה לא משנה, לא קשור פה למציאות. פתאום הם רואים שבמציאות המדעית יש כזה דבר שזה ייתכן. דבר אחד יכול להיות בשתי מקומות באותו זמן. איך? בסדר, זה נראה לנו, אנחנו, זאת אומרת, כדי להבין את זה, זה באמת צריך להיכנס למעמקים של תורת הקוונטים, שאני לא כל כך מבין בזה, לא כל כך מתמצא בזה. אבל הם אומרים את זה בפירוש. זה ייתכן. ואז, כשאנחנו לומדים גמרא במסכת שבת בדף ה', ששם יש תירוץ נראה עזוי, פשוט לא יכול להיות, תירוצים כאלה, כאילו, מה זה אתה, מאיפה לקחת אותו, כאילו, דבר, איפה אתה לוקח את צורת החשיבה הזאת, פתאום, כשאתה לומד מדע בעומק, פתאום אתה רואה, לא, לא, ועוד איך, ייתכן. יש גמרא, בטח אתם זוכרים את זה, במסכת שבת, שם אדם שהוא זורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. היא זרק חפץ, זה אף דלת המות, ונחת ברשות הרבים, הוא אדם חייב, כן, עובר, מתחייב מדורייתא, זה איסור, איסור גמור. עכשיו, מה יקרה אם אדם יזרוק חפץ, ואחר כך ירוץ ויתפוס את החפץ שהוא זרק אותו? אתם אומרים, בלתי אפשרי, לא משנה, כן, זה אפשרי, לא משנה איך. יקפוץ, יתפוס את החפץ באמצע. האם זה נחשב לא אווירה? ואז גמרא אומרת, טוב, בוא נבדוק. אם זה הוא אותו עצמו רץ ותפס את החפץ הזה במקום אחר, אז אולי זה לא נחשב אווירה. סליחה, אז אולי זה כן, הוא כאילו מתחייב. או אולי להפך, בגלל שזה שני אנשים שונים עשו, אז זה כבר הוא כבר פטור. מה שני אנשים, מה זאת אומרת? זה שני אנשים שונים עשו, זה אותו אחד, רץ ותפס. גמרא אומרת, לא, לא, זה בעצם היו שני אנשים. מה זה שני אנשים? אותו אחד רץ ותפס. אומרת, לא, אבל אתה יכול לראות אדם אחד כאילו הוא נמצא בבת אחת בשתי מקומות. הוא נמצא בשתי מקומות. איך יכול להיות? אומרת, יכול להיות. תקו. אולי ככה, אולי ככה, אדם אחת יכול להיות בשתי מקומות. או אולי, כיוון שמחשבה שלו נמצאת שם, הוא שינה את המחשבה, הוא זרק חפץ, ואחר כך הוא אומר, אוי, למה עשיתי את זה? אני טועה. הייתי, אופ, ואני שיניתי את המחשבה שלי. ברגע אני שיניתי את המחשבה שלי, גם אם אני, זאת אומרת, עצם עובדה, זה שאני עברתי פיזית, זה לא משנה. אבל זה שמחשבה שלי התפצלה, זה כאילו שני אנשים. כי אדם, מי הוא אדם? זה עם הזקן שלי, ראש שלי, גולגולת, מוח, מי, הנשמה, מי זה אדם? אולי, ופה גמרא רוצה ללמד אותנו, שהרצון של בן אדם זה האדם, ואם רצון שלו יתפצל, אז גם הוא במהות יתפצל. אבל זה מה שפה כתוב אצלכם במקור 5א, גמרא מביאה את הדבר הזה, תסתכלו בשורות מודגשות. באי רבי יוחנן, זרק חפץ ונעיקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו. מה הוא? גמרא אומרת, מה אתה מדבר? מה השאלה? מה הכי מבא אלי? אמר רבי עדה בר אבא, שני כוחות באדם, אחד כמי בא אלי. אני שואל אותך על משהו שזה, יש בו שתי רצונות, שתי כוחות, מי זה אדם? אומר על זה עונה הגמרא, שני כוחות באדם אחד כאדם אחד דמי וחייב, או דילמה כשני בני אדם דמי ופטור. פתאום מסתכלים על אדם כאילו שתיים, ולמרות שזה נראה לנו כאילו עזוי, לא ייתכן, זה דבר שהוא לא ריאלי, בגמרא, סליחה, בא מדע מודרני, תורת הקוונטים, ואומרת, זה ייתכן, כן, יש כזה דבר. תסתכלו אצלכם במקור 6, אומר פרופסור עדי שטרן ממכון ויצמן, אומר, נקרא רק שירות מודגשות, אלקטרון יכול בתנאים מסוימים להיות בשני מקומות שונים בבת אחת, או לעבור בבת אחת דרך שני פתחים שונים. במונחים של פיזיקה קלאסית, הרי זה כאילו אמרנו שאדם יכול להיות בעת ובענה אחת בתל אביב ובירושלים. אז זה נגיד היגיון? אולי היגיון שלנו מוגבל? אולי לא למדנו מספיק? אבל אנחנו נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה.